ערב טוב, ערב טוב. רק נאמר שהשפת אמת אומר שהפרשה היחידה בתורה שאין בה שום פרשייה פתוחה וסתומה באמצע, דיברו איכם על זה? זה פרשת ויצא. היחידה בתורה שאין בה שום הפסק. מתחילה ועד סוף זה הכל פרשייה אחת. למה? כי יעקב נוסע, הולך לשליחות מסוימת, ובלי שום מסך הדעת. כל כולו נמצא בשליחות שלו, כי אם הוא לא יהיה שם בשליחות שלו, אז הוא יכול פשוט להישאב. כן, עדיין? אפילו שזה ככה? אין בעיה. אז רק צריכים לפתוח, אני נראה שאני יודע לפתוח את זה. אמרתי שכתוב בשפת אמת שיש פרשייה אחת בתורה שאין בה שום הפסק באמצע. הכל זה פרשייה אחת. זה ויצא. מכיוון שיעקב הולך עכשיו לבית לבן, הוא יודע טוב מאוד אם יש לו עסק. אסור שיש שום הסך הדעת. כאילו כל עצימת עיניים, הוא יודע שהוא עבוד. הרמי עובד אבי. צריך להיות כל כולו מרוכז במטרה שישמע הוא הגיע. וכך אומר השפת אמת, לגבי כל שליחות.
מה זה הפסק? אנחנו קוראים, זה לא באמת מתחיל.
כן, זה שאין בתורה שום הפסק, זה אומר שהרצף הזה של ה-20 שנה שהוא עובר בבית לבן, הוא עובר אותם בלי שום עצירה. כדי שלא יהיה מצב בטעות שהוא נבלע בתוך בית לבן. זה לקח לשליחות ההנהלה הארצית. שכשהולכים לשליחות, את צריכים להיות כולך כאילו בשליח, על זה. כי אם לא, אז השליח הוא מתערבב עם עצמו, הוא מתבלבל. זה הפתיח כללי, לדעת שיש פה פרשייה אחת, בתוך כל הפרשה. האמת היא, אם כבר שבת ארגון, אז קצת שאלתי את זה לפני כן בצהריים, אם אפשר בבקשה לקרוא בזריזות רבה, ממש, כאילו, מעל המילים כזה, טוב? את עליית ראשון, זה מתחילת הפרשה, ועד, בואו נאמר, כן, אין מה לעשות, עד סוף עליית ראשון, שזה סוף פרק כ"ח. מכ"ח פסוק י' עד כ"ח פסוק כ"ב, זה 13 פסוקים. אם אפשר בבקשה לקרוא מהר 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 מהר, ולראות האם יש לך שאלות על ההתנהלות של יעקב. זאת אומרת, יעקב בעצם עכשיו יוצא מבאר שבע והולך לחרן, נכון? הוא הולך לחרן. רש"י אומר, זה לא היה בדיוק מיד הוא יצא מבאר שבע לחרן. היו איזה 14 שנה בדרך שפוספסו. שהוא יושב אצל השם ועבר. וזה רק באמת כאילו מגדיל את ההבנה שהוא לא בורח מעשיו כל כך. כי עם 14 שנה שעשיו לא מצא אותו אצל שם ועבר, למה אתה צריך לנסוע לחרן? כי הוא תשאר שם, מה שהיה הוא שיהיה. כאילו עשיו לא רדף אחריו. נכון? נכון? יותר מזה, אם תגידי, כן, כי עשיו הבטיח, הוא אמר לפני כן הרי, בסוף תולדות, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, נכון? אז יעקב ידע שכל יצחק חי, עשיו לא עשה לו כלום. אז מה הקושייה? אולי נאמר שזה שיעקב לא פחד מעשיו, זה כיוון שיצחק עדיין היה חי. ועשיו הבטיח שרק אחרי שיצחק ימות אז הוא יהרוג את יעקב. אז השאלה היא, אבל גם עכשיו עדיין יצחק חי, או יותר מזה, כשהוא חוזר מלבן, עדיין יצחק חי. איך יודעים? איך יודעים שהוא עדיין חי? כי זה כתוב פשוט. זה כתוב בסוף הישלח שהוא חוזר לחברון ליצחק אביו. והוא קובר אותו בסופו של דבר אחר כך. בכל אופן, נחזור אולי בבקשה, אשרנו, הטוב חלקנו. נחזור שנייה אחת לסוף הפרשה שעברה קודם כל, לפני שאנחנו נמצאים כאן. אתם זוכרות שאם באמת, נניח שיצחק מאוד דואג ורבקה מאוד דואגים ליעקב שעשיו יהרוג אותו. הוא צריך לברוח. למה צריך לברוח ללבן? למה לא תגור באיזה גבעה? מה, כאילו חסר מערות בארץ ישראל?
נמצא זיבור.
אבל הבן של אסף שעבד לכם.
זה עוד מעט, שבוע הבא. לאט לאט.
אה, זה הכתוב. זה השומע.
כן, כן, כן. אבל שהוא, זאת אומרת, הלך ריק. הלך לב, כן, בודד. בסדר, אבל כאילו, למה ללכת עד בית לבן? אין מקומות יותר בטוחים מאשר אצל הרשע הזה? אז הסברנו בשבוע שעבר שאחרי שרבקה מבינה, וגם יצחק מבין, שכל הבחירה זה רק אצל יעקב, אז זה ברור שהוא צריך להיות גם משתמש באוהלים וגם איש שדה. אין ברירה. כי בכדי להקים אומה, הוא צריך להיות גם מנהיג מדיני, הוא צריך להיות גם מנהיג ארצי. אז מנהיג רוח, הוא כבר בסדר, זה בגנים שלו. הוא צריך עכשיו לרכוש יכולות מעשיות. לאור הדבר הזה, שכבר דיברנו על הפעם שעברה, הלך בדיוק. לא העניין הזה, הוא הלך ישר לאזור הנוחות שלו, 14 שנה בהר המור, בשם ועבר. ואחרי שהוא עבר בשם ועבר, אז הוא עכשיו יוצא לחרן. עכשיו זה כאילו אחרי שהוא התבשל כבר 14 שנה, הוא יכול להגיע למשימה הבאה. אם אפשר בבקשה, לקרוא מהר 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 את עליית ראשון. זה מתחילת הפרשה ועד סוף פרק כ"ח, ולנסות לראות מה פשר הסיפור הזה עם הר המוריה וכל העניין הזה. השאלה היא פשוטה. האם מהלך העניינים של עליית ראשון נראה לך הגיוני? ואני אתן רמז בתור מישהי שיש לה זיקה לתנועת נוער באיזשהו אופן. או שאהבת את זה, או ששנאת את זה, או שהיית כאילו חלק מזה. אז גם מי שהייתה חניכה וגם מי שלא, האם זאת אומרת יעקב היה באמת מתקבל למחנה סיירים, אם הוא היה מנסה להתקבל שם? זו השאלה, התשובה היא כנראה שלא. השאלה רק למה לא, נכון? זה הרעיון. אז אם אפשר ממש 60 שניות כדי לעבור על עליית ראשון, 13 פסוקים. זה אומר משהו כמו 5 שניות לפסוק, מהר מהר מהר. אפשר גם לראות אם יש שם איזשהו נושא, אובייקט, שעליו כאילו הסיפור סובב. כדאי שיהיו תנכים לכולם, כמובן. לא חומש. מה אתם אומרות? מוזר משהו? האבן, כל כך הרבה פעמים, נכון? חוזר, 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 ולא רק האבן, הוא גם כאילו מעצים אותה, נכון? יש לי שאלה, האם מישהי פעם הייתה במחנה קיץ? כן. מה עושים, הדבר ראשון, את הגעת לעדה, מה עושים עכשיו דבר ראשון?
מורל.
מורל, נכון. לא, שכחתי. אחרי המורל, אנחנו צריכים ללכת לישון.
תופסים את המקום, תופסים.
איזה מקום תופסים?
עם דשא.
הכי פחות אבנים. ואם יש אבנים? מזיזים את האבנים, נכון? מה עושה יעקב? אוסף את כל האבנים. כן, כן, כן. רק שאלתי אותך באמת, בתור חניכה שרופה לשעבר או לאבא, האם גם את עשית קרית מאבנים? האם מישהי פעם ניסתה לעשות קרית מאבנים? להגיד, כל האבנים שיש לכם מיותרות, תביאו אליי, אני רוצה לעשות קרית. כן, כן, זהו. אז אפשרות א', מראשותיו הכוונה, זה תחת ראשו. אפשרות ראשונה, שיעקב אוסף אבנים, ושם עליהם את ראשו, ועוד יותר מזה, הם רבות האבנים, על פי רש"י, שכל אחת אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו, כנראה שבסוף אחרי המריבה, הוא הניח את ראשו על משהו. זה אחד. מיהר שירה אומרת, אולי זה לא בדיוק ממש הניח ראשו, אלא זה מסביב. למה? כי רש"י גם אומר, נכון, שזה הגנה. בואי שנייה נחשוב רגע טוב, את באמצע, כאילו, אזור שומם, את שמה אבנים, מגיעים נחשים, רואים אבנים בורחים, כאילו. לא הבנתי, איך זה בדיוק עוזר מול חיות רעות. כאילו, חזיר בר הגיע, ראה אבן, נו. כאילו, ממתי חזירי בר נבלים מאבנים? זה פשוט יותר קל ככה לטפס. מה זה הסיפור הזה, כאילו? גם יותר מזה באמת, לאור ההמשך, אנחנו רואים שיעקב, נחשוב שנייה אחת, עד במחנה קיץ, בסדר? אסף את הבנים, משום מה, בסדר, זאת אומרת, סיכו אותך מנתיבה. אסף את הבנים תחת הראש, חשב שזה יהיה בטח יותר נוח. ישנת, חלמת חלום שאת רואה מלאכי אלוקים. קם בבוקר. מה עיקר האירוע שקרה?
החלום.
החלום. מה יעקב עושה? אבנים, חייב אבנים. כאילו, לא קצת נסחפנו? הוא הופך את, את, את האבן, הוא אומר, האבן הזאת, היא תהיה מצבה. היא תהיה בית אלוקים. מה זה המוזרות הזאת? יותר מזה, אם אנחנו נחזור רגע אחורה, כתוב שם, ויפגע במקום. במקום זה כמו בהמקום, נכון? המקום הידוע, זה בית הידיעה, מה שנקרא. איזה מקום? לא כתוב איזה מקום. גם אדם שהולך, שוב, אנחנו חניכים, נכון? אדם שהולך, בסדר, שקע השמש בהפתעה. לא שמענו שבן אדם שוקע את השמש, בום, כאילו, מעצר. אתה עוצר מיד. אתה, יש חושך, סבבה, לא הכי נעים. בוא נתקדם למקום היישוב הכי קרוב. יש מקום היישוב קרוב, נכון? מה? לוז. תמשיך עוד כמה מטרים. תגיע ללוז, תבקש שם אירוח, שקע השמש בהפתעה, לא שמתי לב, לא היה שעון. בסדר, תפרגנו לך כאילו. מה אתה יושן באותו מקום? זה מוזר. כאילו, אדם שקע השמש, הוא עוצר באותו סנטימטר? אלא מה? בין לפי רשי הראשון ולפי רשי השני, או שהוא הבין שמשהו קורה כאילו, הוא צריך... או שהוא אומר שהוא עבר כבר את המקום והגיע לחרן, הוא אומר, מה, עברתי על הר המוריה ולא... עצרתי? ואז הוא חוזר ושוקע את השמש מיידית ואז הוא אומר, זה המקום. אם את מבינה שאת מגיעה להר המוריה, נניח שהוא הבין לפי הרש"י הזה, תודה רבה, הוא הבין כנראה שהוא צריך להגיע למקום, בהמקום, נכון? במקום הזה, המקום הידוע. את היית נרדמת? אני שואל, כאילו. אתה יודע שאבא שלך התפלל שם בשדה, וסבא שלך הוא גילה שם את אלוקים, הוא עקד שם את הבן שלו, את אבא שלך. אתה תירדם? כאילו... ואתה עוד אוסף אבנים? איפה זה מתאים? מה?
חוקר.
אז לא אוספים אותם, אז צריכים כאילו לפנות אותם כדי לחפור את המקום. להגיד איפה היה המזבח של סבא שלי, אני רוצה לדעת איפה.
לפי התנ"ך הוא יודע את זה רק אחרי החלום.
כן.
במקום אלוקים.
לא בדיוק, לא בדיוק. כי את ראית בית החדן שכתוב שם בפסוק ת' ז' שהוא... מקיץ מהשינה, והוא אומר, אכן יש השם במקום הזה.
בגלל החלום.
מה זה אכן?
באמת.
אכן, היה חשש, כאילו. בדיוק. הייתה פה איזה תיאוריה.
אבל הוא אומר, ואנוכי לא ידעתי.
כן, אבל אכן. זה קצת סתירה פנימית. ואכן. אז מה זה אכן? תגיד, יש אלוקים, אנוכי לא ידעתי, נגמר. יש פה כנראה איזה מין חשש, שמשום מה, זאת אומרת, יעקב אומר, אוקיי, אני עכשיו אבדוק משהו. אני אעשה פה ניסוי. אם אני אראה שזה יצביח, אז אני אגיד, יש, אמנם לא הייתי בטוח, כמו שאת אומרת, עכשיו אני יודע. אז לא ידעתי, עכשיו אני יודע. אז שיערתי, עכשיו אני יודע. מה קרה שם שומר אחרי שיש במקום הזה?
כאילו, הוא בדק את זה בכוונה עם חלום.
איך? איך הוא בדק, יעקב?
הוא בדק אם יש שם
התגלות אליי. אז אני אקריא לכם רש"י, טוב? כדי שלא נחשוב שזה איזה המצאה, משהו. רש"י אומר, מדרש... נקרא את זה בפנים, זה בסוף הסיפור. זה, יש שם מדרש ארוך. אומר רש"י, וכן אמרו בסוטה, לכו ונעלה וכו' אל בית אלוקי יעקב. אומר המדרש בגמרא, לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית אל. זה המדרש. זאת אומרת, עם ישראל קורא להר הזה, בית אלוקי יעקב. למה? רק יעקב קרא לו בית. אברהם קרא להר הזה, הוא קרא לו הר המוריה. הר השם יראה. ויצחק קרא לו שדה, לסוח בשדה. ויעקב קרא לו בית. אני שואל רק שאלה פשוטה, הכי פשוטה בעולם. מה ההבדל בין לקרוא להר המוריה הר, שדה או בית? הרי בכל מקרה זה היה הר שומן, נכון? זאת אומרת, יש שם בתים באמת. מה הנקודה... שכאילו גורמת לאברהם מכל המקום הזה הר, וגורמת ליצחק לקרוא לאותו מקום שדה, גורמת ליעקב לקרוא לו בית.
כל כך
מה הוא עשה שם יפה מאוד?
וואי, זה נראה לי עוד אילתור עליו. שאברהם זה היה בשביל אוהב, כי הוא עמד שם מניסיון נורא נורא גבול. ויצחק היה במקום של תפילה, במקום של תפילה. ויעקב,
שבר דיסטנס. כן, יפה, יפה. האם יש הבדל בין המקום של האדם, כאילו, כשהוא אומר הר, שדה ובית? איפה אני בתמונה, כאילו, כשאני קורא לזה הר, או שדה או בית?
בית זה
שייך. נכון. בהר, אברהם שקורא לו הר, הרי האדם לא בורא ערים, נכון? הוא לא יוצר הר. יכול ליצור תל, לא הר. הר זה משהו שהוא כאילו לגמרי, הוא לא שלך. אתה מעפיל, אתה עולה אליו, בדיוק, זה גבוה, זה ניסיון, אתה רואה ענן קשור על ההר. אתה לא, זה לא שלך. אין דבר כזה ההר שלך. אתה יכול לטפס עליו, אתה יכול לרדת מלו, לגור בו, אתה לא יוצר אותו. הוא לא שלך באמת. שדה זה משהו ביניים. זאת אומרת, מה שמצמיח את התבועה, זה אדמה. יש בה מינרלים, יש בה, כן, מים, כל מיני דברים. אתה אמור לעשות כל מיני פעולות שעוזרות לשדה להצמיח, לאדמה להצמיח. אתה חורש, אתה משקה, אתה עודר, אתה זורע, אבל לא אתה גורם את ההצמחה, כי זה האדמה. זאת אומרת, אתה שותף של מקום, אבל העיקר ודאי זה האדמה. לכן זה נקרא גם עובד אדמה. מה קורה בבית? זה גם שלך. אתה אומנם לוקח את החומר גלם מהטבע, את האבנים, אבני המקום, אבל אתה בונה משהו. הבית הזה הוא לגמרי שלך, הוא מלאכותי. זה לא כמו הר. אומר המדרש, כל אחד מהאבות כאילו ראה את השכינה, את מקום השכינה, באופן אחר. אברהם ראה את מקום השכינה כמקום שאליו הולכים. או עליו הולכים. יצחק ראה את השכינה כמקום שאותו מעבדים. יעקב רואה את השכינה כמקום שבונים. יותר מזה. הרי עד ליעקב מעולם לא היה אדם שבנה משהו מלאכותי, מעשה ידי אדם, ושרתה בו שכינה. לא היה דבר כזה. היה באמת מקום שבו יש שכינה. אברהם הולך, כל הכבוד הוא מתגלה אליו. הוא לא בנה משהו. היה נניח מזבחות, אבל לא היה בית לשכינה. אלא אברהם הולך, והקדוש ברוך הוא קורא לו. יצחק הולך לסוח בשדה. זה כבר משהו קצת אחרת. זאת אומרת, יצחק הולך למקום מסוים, וסח, והקדוש ברוך הוא עונה. זה שונה מאברהם, כי נכס אברהם לא כתוב שהוא הלך לסוח אף פעם. הוא לא דיבר אל השם והשם ענה לו, אלא השם רק מתגלה אליו כל הזמן. יצחק הולך, כן, הולך, קובע את עצמו לסוח. אז הוא פונה, והקדוש ברוך הוא עונה. כמו שדה. יעקב רוצה לראות האם אפשר להשרות שכינה על מעשה ידי אדם. האם יש סיכוי כאילו שאני אבנה בית ובבית שאני בניתי בו תשרה שכינה. האם יש אפשרות כזאת? עד היום לא היה דבר כזה. זה עובר ככה בגרון? עכשיו השאלה זה למה יעקב מחפש דווקא את הפורמט הזה, כאילו. מה רע להסתפק מה שכבר אבא שלך עשה? תסוח! זאת אומרת, אם אתה רוצה קרבת השם, דבר עם השם, לך לשדה. או שתקרא לי לשדה. ותסוח לו, הוא יענה לך. או שתלך להר. למה יעקב לא באמת הסתפק במקום הזה, שכאילו יש מקום של שכינה. הר המוריה זה מקום שבו שורה שכינה. למה צריכים לבנות משהו? ואז מה? יפה מאוד. את יודעת, זה ככה משהו בקטנה. את אומרת, התפקיד של יעקב זה הברקה. הרי מה בעצם, יעקב עכשיו הולך ל-20 שנה למשימת חייו. משימת חייו כרגע זה לבנות את הכישרות, נקרא לזה הפרקטיים בעם ישראל, המעשיים, האיש שדה. האם תוכל להיות גם איש המעשה של עם ישראל? ויעקב לא בטוח, הוא לא יודע. האם אפשר להשרות שכינה גם על מעשה ידי האדם, הכוונה גם על עולם פרקטי? זה שישנה שכינה בהר, אני יודע. למדתי זה כבר. זה שישנה שכינה גם בשדה, אני גם מבין. אבל האם אפשר להשרות שכינה במעשה ידי אדם? אז כשיעקב מגיע להר המוריה, הוא יודע איזה מקום זה. הוא רק לא יודע אם אפשר כאילו לייצר שכינה. היום זה משהו שהוא מאוד כאילו ברור לך. זאת אומרת, מה זאת אומרת? בית מקדש. את מבינה שזה היה הזיה לחשוב שאדם יבנה בית יתשאר בו שכינה? כאילו, אני אקבע לאשר איפה להיות? איזה מקום? ראו בו שכינה, בדיוק. השאלה, האם השכינה תשרה בבית שאני אבנה?
ברור, כי זה המקום ששורה בשכינה.
כן, אבל אז זה לא רק שבמקום שרתה שכינה, אלא שרתה שכינה בבית שבניתי. זאת אומרת, זה שיש באזור הזה פה שכינה, אני מבין. השאלה זה, האם השכינה היא באה אליי, כמו אצל אברהם, יבוא יום, ואתה לא יכול לקרוא לי. תגיד לי, יעקב, יעקב, אני אענה לו. או האם אני יכול לייצר תנאים כאלה שאני בונה כלי כאילו הקדוש ברוך הוא משרה בו שכינתו? זו שאלה טובה מאוד, קשה מאוד. מה עושה יעקב? עכשיו מגיע הטיל. אומר יעקב, אני רוצה לבנות איזשהו בית, משהו קטן, פצפון כזה, ולראות האם אפשר להשרות שכינה במה שאני בונה. איך הוא עושה את זה? הוא אוסף את האבנים. הוא אוסף את האבנים ושם מראשותיו, ורש"י אומר שהאבנים רבו, ואז בסוף נאמר, נכון, והאבן. אבל זה היה הרבה אבנים. מה זה אומר שהאבנים הפכו לאבן? אז את זוכרת מהגן, נכון? שכולם רבו, בסוף אמרו, הקדוש ברוך הוא אמר, אל תריבו, כולכם תהיו אבן אחת. והדביק אותה. שזה בדיוק המעבר שבין כאילו חומר הגלם, הרבה אבנים, לבין משהו אחד. נוצר כאן חפץ אחד, נקרא בית. לכן הוא קורא לזה בית אלוקים. האבן הזאת תהיה בית אלוקים.
אז כשהוא אומר שיש שכינה במקום הזה, הוא מדבר על המקום שהוא בנה.
בדיוק. לפי זה, זה לא במקום באזור. כי באזור אני יודע שיש שכינה.
אבל זה מוזר, כי קודם המקום כן כשיש באזור, אז למה?
נכון. כי כנראה שאחרי שהוא בונה את הבית, הוא אומר, אם באמת אפשר לשרות שכינה, אחרי שאני בונה כאן משהו, זאת אומרת, יש איזה מין כאילו מחשבה, חשש כזה שבמקום כשהוא ערום כזה, כשהוא בלי שום נגיעה של יד אדם, אז שורה בו שכינה. אבל כשאני מתערב, אני בונה כאן משהו, זה כאילו מבריח את השכינה, כי למה שהשכינה תבוא אליי? כשאני כאילו מגדיר את המקום כבית, בבית עוד לא שרת השכינה אף פעם. עד היום, כבר עברו כמעט 2,000 שנה, מעולם לא שרתה השכינה על מעשה ידי אדם. תמיד היה הפוך, זאת אומרת, האדם הגיע אל מקום השכינה, זאת אומרת, אברהם הולך אל המקום. פה, כאילו, יעקב אומר, אני רוצה לראות האם אפשר להשרות שכינה על מעשה ידי אדם, בונה משהו, משהו סמלי לגמרי, שהוא באמת לא נוח, כמובן. אבל כשהוא רואה שהייתה שם, היה שם גילוי שכינה, הוא אומר, איזה מצוין. יותר מזה, הוא אומר, האבן הזאת, היא תהיה בית אלוקים, ועל זה חז"ל אומרים, שזה אבן השתייה, נכון? זה המקום שיהיה בית המקדש, הלב של בית המקדש יהיה שם. כי זה פעם ראשונה שמישהו באמת ניסה והצליח להשרות שכינה בתוך בית. כן, אז יש עוד דעה אחרת, שאבן השתייה ממנה הושתת העולם. ופה זה נראה לפחות שהאבן שהוא שם מצבה, כן, היא זאת שתהיה, היא תהיה בית אלוקים. זה יהיה אבן הפינה, נקרא לזה. אבן הפינה של בית השם. כן. נכון. כן. נכון. אז מה את אומרת? למה באמת? יפה. טוב מאוד. כי בבית ישנים. כי בכלל שאני אבדוק האם שורה שכינה פה, אני צריך להשתמש בו כאילו. אז השימוש בבית כזה, כל כך מינימליסטי, הוא שימוש שמאפשר הגנה לאדם. אז זה לא הגנה מחיות רעות באמת, חיות רעות לא אכפת להם אבנים. אלא זה איזשהו סוג של כאילו מבנה שהוא עוטף אותי. האם גם בעטיפה הזאת יכול להיות שיהיה השראת שכינה? והתשובה שיעקב מקבל היא חד משמעית כן. יותר מזה. נראה רגע, הרי, כן שוב, הוא משכים בבוקר, ומבין שהיה כאן גילוי שכינה, הצלחתי בניסוי, לוקח את האבן, עושה את המצבה, יוצק שמן על ראשה. למה יצוק שמן? אם כבר אנחנו שואלים. לרח יותר, כן? נסי פעם פה בזה, ונפתח שם לראות אם נרח. מה זה? או, אז או ששמן מזכיר, נכון, את הכהנים.
מה שמושך משיח.
שמן המשחה, יפה מאוד.
כאילו מישהו שרוצים להפוך אותו למלך, נגיד, אז כזה.
מושכים אותו, מצוין. אז זה או באמת איזשהו הקדשה כזאת, נכון? האבן היא נמשכת בשמן. אז היא נשאלה עכשיו על המלך. או על הכהנים. למה אותם מושכים בשמן? נראה שאת היית כהן גדול. את מבינה מה זה אומר כאילו? שכולך זה מוזר, נכון? אז כתפה את החשברוש, משום מה. בשמן המור, כן. אז למה באמת מושכים את הכהן בשמן, או את המלך בשמן? למה בשמן? גם יין. גם חלב, כל מיני דברים אנחנו מכינים.
דברים שנשים עושות.
כן, כן.
שמן זה חתם ישראל.
כאילו...
כן.
שמן זה זך.
זה זך, זה נכון. או, שמן, העניין שלו, זה שאם רוצים אנרגיה כמו אש, השמן זה חומר בעירה. זה קושר בין האש לבין העולם הזה. הרי כל הסיפור של בית המקדש, זה לחבר עולמות, לחבר עולם תחתון בעולם עליון. יש בעולם שלנו שני כוחות משיכה. יש כוח משיכה אחד כלפי מטה. כל חפץ בעולם נופל למטה. יש כוח משיכה אחר כלפי מעלה. האש היא פונה למעלה, נכון? השמן קושר בין הרוחני והגשמי. אם אין שמן, לא תהיה בעירה. זאת אומרת, השמן בעצם זה הביטוי למה שמתווך בין עולם תחתון ועולם עליון. זה כאילו חומר, אבל הוא חומר שיוצר אנרגיה. בדרך כלל אתם בטח למדתם, בכיתה ה' או ו', שיש בעולם כאילו שני עולמות. יש חומרים, יש חוק שימור החומר, ויש אנרגיות, וחוק שימור האנרגיה. מה שלא למדת, שיש השקה בין חומר לאנרגיה, שאפשר להפוך אנרגיה לחומר וחומר לאנרגיה. זה בדרך כלל לא לומדים בכיתה ו', לומדים את זה קצת יותר באוניברסיטה, אבל יש חומר אחד, שהוא בוודאי הופך את החומרים לאנרגיות. השמן, הפתילה. כן, היא בעצם מחברת, כאילו, בין העולם הגשמי לבין העולם הרוחני. השמן מחבר. לכן, כשאדם נניח מקריב קורבן, מה זה בעצם קורבן? אדם לוקח בהמה, או צומח, נניח חיטה, והופך את זה לשכינה. הוא שם את זה במקום מסוים, מדליק את זה, מבעיר את זה, וכשזה דולק, זה גורם להשראת שכינה. כלומר, אתה לוקח דבר שהוא חומרי, הופך אותו לרוחני, ובזה אתה בעצם מחבר עולמות. זה אפילו בהקשר הכי, הכי, הכי פשוט, בהקשר הקד הכימי. היה פה חומר שהוא גשמי, מוצק, שרפת אותו, הוא הפך לגז. הרוב הפך לגז. בזה אתה בעצם קושר בין עולם עליון ועולם תחתון. אז יעקב מושך את האבן בשמן כדי לומר, יש פה איזה מקום שאפשר לפגוש שם את עולם הזה ועולם הבא, את העולם העליון והתחתון. אז מלך כנראה אמור בדיוק לחבר בין העולם המדיני, נקרא לזה, לבין הרצון האלוקי. ולכן למלך יש לו ספר תורה, אצלו צמוד. הוא חייב להיות כל הזמן באיזה מין כאילו קשר, תקשורת. מה שהכי מעניין פה, כן.
אז למה לא, כאילו, שמן, נכון, יש לו עושה, אבל למה לא בנזין, דלק,
כאילו, לא מלחב? הוא לא גילה בנזין בינתיים, לא היה. היה אז רק שמן, בינתיים. עד שהתפתחנו, לא יודע למה. אינני יודע. אינני יודע.
למה לא
מים? כי מים לא דולקים, נכון לעכשיו. גם אז לא כל כך דלקו. יש לי שאלה, את עכשיו הולכת, הרי הוא עכשיו הולך לשליחות אצל לבן, שליחות קשה, מסוכנת מאוד. מה הכי מדאיג אותו? אם הוא היה 14 שנה בשם ועבר, מה הכי כואב לו?
שהוא רשע.
מה יהיה עם התורה שלי, נכון? אני עכשיו הולך להיות עם הבן אדם הכי רמאי שיש באזור בכלל. כאילו, אני הולך לתוך גובה הרעיות. מה יהיה עם התורה שלי? אם היא צריכה לנחש מה יעקב מתפלל שהוא נמצא בהר המוריה? מה התפילה? את נמצאת עכשיו כרגע לקראת שליחות, לא יודע מה, ללחם בדאש, ואת עוברת דרך הר המוריה, דרך הכותל. מה את מתפללת שם? שאני אשמור על עצמי, אחזור עם נפש בריאה וגוף בריא ונשמה בריאה וזקה, בייחוד לבן הזה, שהוא זכר כנראה מי הוא לפי הסיפורים שיש אמא שלו, שהוא לא, לא, או של אבא שלו גם כן, שהוא לא בדיוק מציאה גדולה. מה יעקב נודר נדר?
אוכל.
איזה אוכל בדיוק? לחם ובגדים. הוא אומר, אם תיתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, והיה השם, וישבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. זה נשמע כמו תנאי, נכון?
גם למה הוא בודק את זה?
כן, כאילו אם תיתן לי לחם ובגדים, אני אזרום לך קדוש ברוך הוא. מה עם תורה, מצוות, את יודעת, עדינות, תזכיר לי מאיפה הגעתי.
אבל אם זה הוא יוכל ללמוד תורה, אני אלו את כל הדברים החומרים.
כן, אז למה לא תבקש גם תורה? אם תיתן לי זמן ללמוד תורה, מה זה בין
לימור?
יפה, כי יעקב יודע מדויק למה הוא הולך, הוא יודע שאם צריכים תורה, זה לא יצא לבן. הוא ברוך השם ידע ללמוד תורה. הוא הולך לשם לעניין אחד, להשחיל לתוך האופי שלו גם לחם ובגדים. הוא אומר, זה המטרה שלי. אם תיתן לי באמת לחם לאכול ובגד ללבוש, אז השלמתי את התפקיד שלי. ואז האבן תהיה בית אלוקים. ואני אפריש לך מעשר. מה הקשר של המעשר? זה משהו גשמי, בדיוק. אם יהיה לי הרבה רווחים, אני אזכור אותך, הקדוש ברוך הוא. אני אקשור אותך לזה. זאת אומרת, באמת, באמת יעקב כרגע הולך מכוון מטרה. הוא לא, הוא לא בורח ללבן כדי שיהיה לו עיר מקלט. עיר מקלט יש ברוך השם מספיק מקומות הרבה יותר בטוחים מאשר בית לבן. בית לבן היה ממש מסוכן. אגב, לא פחות מעשיו. זה ממש מן הפח אל הפחת. את התורה שעברה מהאדם הראשון והגיע לשת, לאנוש, לכנען, מעלה ליל, ירד, חנוך, מתושלח, לעמך נוח, עברה לשם ועבר, ועברה מדור לדור לאברהם. התורה שאברהם למד מתוך מוסר כליות, היא לא הייתה תורה כמו שאנחנו מכירים היום. זה היה קרבת אלוקים. הבנה שקרבת אלוקים. זאת אומרת, היה עולם, נקרא איזה ערכי, רוחני, מוסרי, שאברהם ידע וקיבל והעביר הלאה. יצחק קיבל וגם יעקב קיבל. מה שלא היה לו בינתיים, זה את היכולת לחיות ולהניג את עם ישראל בהקשר המעשי. לשם כך הוא הולך ללבן. יותר מזה. אז הבנו בעצם שכל מה שהוא ניסה, זה לא לראות האם יש אפשרות להשראת שכינה. זה כבר ידע מזמן שיש השראת שכינה. בטח כאן. כי הרי הלך לשם הוא, כאילו, זאת אומרת, התכוון על זה. מה שהוא גילה שאפשר להשרות שכינה גם בדבר מלאכותי, גם בדבר שהאדם עושה, לא רק במה שהאדם מעפיל אליו או זורע בו, אלא במה שהאדם בונה בתוך בית אפשר להשרות שכינה. דרך אגב, בהרבה מאוד מקרים אנחנו בדבר הזה נופלים. זאת אומרת, כשאני רואה כאילו עולם רוחני אני מודה בו, כשאני רואה עולם גשמי אני גם מודה, רק אני לא רואה את הקשר שביניהם, אני לא רואה איך בתוך העולם הזה אפשר לקרוא בשם השם? איך אפשר שגם דבר שהוא חומרי, כאילו יהיה איזה ביטוי לשם השם? שם אני כאילו קצת מתרפל. בכל אופן, ההמשך של העניין, ויישא יעקב רגליו, היה לך ארצה בני קדם, נשא רגליו והשם קצת הדרך, זה הגיוני, רק נראה שנייה אחת את המילים ברשי, שאחרי שיעקב התבשר בשורה טובה, שהובטח בשמירה, נשא ליבו את רגליו ונעשה קל ללכת. זאת אומרת, כשיעקב קיבל את ההבטחה שיעקב ברוך הוא יהיה איתו, הנה אנוכי עמך ושמרתיך, אז הוא הלך בקלות. מה זה אומר? למה לא? זאת אומרת, אחרי שיעקב קיבל השראת שכינה, אז הוא נהיה נביא, זה אני מבין. אז הוא קיבל השראה וכתב שיר, וחיבר תפילה. מה זה אומר שהוא נעשה קל רגליים? יפה. שהברכה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היא חלה, על מה? על הרגל שלו. וישא יעקב רגליו. דרך אגב, זה פעם ראשונה, נדמה לי, בכל התורה כולה, שיש וישא רגליו. כי תמיד זה וישא עיניו, וירא, נכון? את העין אתה מרים, כי זה מקום שהוא יותר אצילי. פה יעקב נושא רגליו, הרגל שלו נעשית קלה. אוקיי, ואז הוא מגיע. עכשיו, הקטע הוא שהוא מגיע לבאר, הוא רואה באר, והאבן גדולה על פי הבאר. איזה אבן גדולה? מה זה האבן? תגיד, ואבן גדולה על פי הבאר.
שהוא שם.
הוא לא שם אותה? מי שם את האבן הזאת? האבן הידועה.
זה נחם אולי.
גם לא.
אולי זאת אבן מאז?
למה שמו את האבן? דרך אגב, אנחנו כאילו כל הפרשה רצופה אבנים. גם בסוף שלה, דרך אגב, יש אותם גלעד, נכון? כאילו אתה חזק עמוק בתוך האבנים. האבן הזאת, באופן טבעי, נסגר עכשיו את הסודות. פשוט, יש פה באר אחת לכמה אדרים. וכל רואה פוחד שהרואה השני יגנוב את המים פשוט. אז מה עושים? לוקחים אבן גדולה מספיק, שאף אחד לבד לא יכול להרים אותה. פשוט מאוד, נכון? שרק כשכולם ביחד, אז ביחד הם יעשו וגוללים את האבן. הם בכוונה מצאו סלע כזה, שהוא בכזה משקל, שגם גנב פוטנציאלי לא יכול לגנוב את המים. עד לכם בסדר? הנחת עבודה. אם את צריכה לתאר את המימדים של יעקב אבינו.
צנום.
צנום. איך את יודעת? כי שבוע שעבר, איש שתיים ושבע עליים, וגם בנה הקטן, נכון? ועשיו שהיה איש שדה, ויעקב שהיה ציף ציף כזה, אמרנו, כן? אז יעקב מגיע ורואה אבן גדולה על פי הבאר, שגם הרואים, שאדם שהוא, זאת אומרת, רואה צון וקודם צריך לסחוב את הכבשים ולגלול את האבן, זה לא בן אדם בדרך כלל, כי הוא קטן מידות. אז האבן גדולה על פי הבאר, וכל
ה... למה האבן?
או, אז אפשר לומר שהייתה, זה אבן כאילו בכוונה, זה לא אבן כאילו סתמית, שהייתה במקרה אבן נפלה שם. אז זה האבן של, בדיוק, זה האבן שכל הרואים מראש שמו אותה. אז אתם אומר שיש יש אבן תמיד, על פי כל באר יש אבן, וצריכים להוציא אותה. יש הצערה שכאילו חוסם את הבאר, בסדר. אך,
אני לא יודע,
שאלה שאלה,
מה זה האבן הזאת? זה כאילו, חשבתי שלא יש הרב מתכוון שזה... האבן שכאילו, שזה לא במציאות
אותה
האבן, אבל זה האבן
הסימבולית
שלה.
זה נכון, והאבן הזאת, את אומרת. זה ממש נכון. כי אנחנו תכף נראה מה קורה ליעקב. ויעקב עכשיו מגיע בעצם לשליחות שלו, כאילו, כאחוז התלהבות, נכון? אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני איתך, אני שומר עליך. והוא רואה את האבן. ואז הוא שואל את המחי... מאין אתם? חרן אנחנו, בסדר גמור, מכירים את לבן, מכירים. ואז אומרים לו, הנה רחל ביתו. שימו לב. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, וצון לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צון לבן אחי אמו. מה הפזמון החוזר? אחי אמו. זוכרת אתם משבוע שעבר? יפה. למה זה חשוב? אחי אמו, אחי אמו. הבנתי, הבנתי. יש לבן אחד. תגיד לבן פעם אחת אחי אמו ונגמר. קודם הוא אומר כבר אחי אמו. למה הוא רואה את רחל בת לבן אחי אמו? צון לבן אחי אמו. צון לבן אחי אמו. חלס. למה? למה זה חשוב שלבן הוא אחי אמו? כי למה יעקב מגיע אליו בכלל? אתם זוכרות? אם כן, למה זה אנוכי? שרבקה ילדה את עשיו. עשיו נפלט מהמערכת. עכשיו צריכים להוליד ילד חדש כאילו שהוא יהיה כמו עשיו. מאוד חשוב שלבן הוא אחי אמו. קריטי אפילו. כי זה הנקודה, אליו הוא הולך, אל לבן אחי אמו. עכשיו כשהוא רואה, אז הוא ניגש לאבן ויגל את האבן מעל פי הבאר. אומר רשי, כמי שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית, להודיעך שכוחו גדול. אני שאלתי, ראשון. לא הבנתי, לא הבנתי, באמת לא הבנתי. ממתי כוחו גדול? תזכירי לי. כאילו, הבן אדם, מדובר פה על איש שתיים יושב אוהלים, שהולך קצת איכשהו לעבור איזה קורס, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, מלאכת יד. הגיע, רואה את רחל, ופשוט, מה זה? כמעביר פקק מעל פי צלוחית. ככה, טק. כל הרואים נאספים, מחכים לכולם, כי יש עוד איזה מישהו שעוד לא הגיע, לא יכול לזה את האבן הזאת. הרי הם בחרו את האבן, האבן הזאת. ויעקב מגיע, רואה את רחל, בום, מעיף את האבן. מה קרה? הוא התלהב. ראה את רחל. מי לא התלהב, את אומרת? כן. מה עובר עליו? נכון, זה נכון. תמיד.
אהבה.
למה דווקא בהקשר הזה הוא איתו? למה לא כשורא את רחל הוא אומר פסוק? זה הרי הוא מומחה בינלאומי לעניין תורה, נכון?
הוא גם בא לחפש את המדעת כמו של
סתיו לאו. ואז מה? דברי, 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 כן. יפה מאוד. מה שזה אומר, וזה דבר, זה מדהים. זאת אומרת, הרי בעצם יעקב הולך כדי להתמקצע בהקשר הטכני, בהקשר הפיזי, איש שדה. יעקב בעצמו יודע שרק המפגש בינו לבין לבן יצמיח כאן משהו. בוא נאמר שהוא גם איכשהו מבין ומעריך שהוא עצמו לא יהיה איש מעשה. אבל כשהוא רואה את רחל, בת לבן אחי אמו, היא לא סתם הבת שלו. רחל נקראת בחדר אלמה דיתגליה, עולם הגילוי. רחל היא בעצם הקונטרה לאסב. אסב היה איש שדה, גם רחל איש שדה. לאה זה הבת זוג של יעקב בעצם. כי היא הייתה עיני הרכות, יותר פנימית, או כפי שחזן אומרים, היא הייתה אלמה דיתקסיה, העולם שמכוסה. רחל הייתה עולם הגילוי. היא הייתה מאוד מאוד טובה בהיבט המעשי. לכן רחל, שהייתה צעירה יותר, היא באה עם מצון. ולאה בינתיים הייתה במדרשה. כשיעקב רואה את רחל, הוא רואה את בת לבן אחי אמו. הוא לא רואה את רחל מולו. בטח שהוא לא מתלהב מהיופי שלה. ברור שלא. אבל כשהוא רואה אותה, משהו בו מקבל כוחות חדשים, אחרים לגמרי. להודיעך שכוחו גדול, מה זה להודיעך? זה פעם ראשונה בעולם, בהיסטוריה, שכוחו גדול. עד עכשיו כוחו היה ממש קטן.
זה גם הגנים שלו.
זה נכון, זה נכון. אבל אצלו זה בא, בהקשר, הוא היה חלש, המסכן הזה. כן, נכון. לכן אפשר גם איכשהו כן להתחתן. כי יש לו איזה קשר. אבל כשהוא רואה, כשהוא פוגש את רחל, נדלק פה משהו. מה נדלק בו? ההיבט המעשי. הוא מקבל כוחות גוף עצומים. מה שכל הרואים לא יכולים, הוא יכול.
הרב, למה זה קשור? כאילו, למה זה ניגוד ללבן?
זה לא ניגוד.
כאילו,
אמרתי
שזה כמו
זה בדיוק לא ניגוד.
לאסב.
זה הקונטרה לאסב הכוונה, זה התחליף הקשר לאסב. זאת אומרת, אסב נדחה. יצחק חשב שאסב יהיה שר הפנים, יעקב יהיה שר הדתות. אסב נדחה. הייתה שם נבואה לרבקה שהוא לא יהיה. עכשיו צריכים תחליף לזה. כי בסוף עם צריך גם ראש הממשלה, מלך. מי יהיה מלך? כשיעקב רואה את רחל אומר זה, אני יכול עכשיו להיות מלך. עובדה שעכשיו כוחו גדול. כן.
אין מקום לסיפור של הפשט? כאילו, הפשט לא
נכון? תגידי לי מה הפשט.
הוא רואה אותה, היא יפה, נהיה לו כוח.
איפה כתוב יפה? תזכירי לי.
כתוב,
איפה כתוב פה שהיא יפה? אחרי זה כתוב.
רואה אותה,
פתאום, מי יפתע אבן?
זה הסיפור של הפשט.
איפה זה, תראי לי איפה זה פשט, אני הבנתי את מה שאמרת. תראי לי רק, תראי שולי, איפה כתוב כאן שהוא ראה שהיא יפה, והתלהב, ויפתע אבן. ראה. למה כתוב, בפשט כתוב, אחי אמו, אחי, בת לבן אחי אמו, בת לבן אחי אמו, בת לבן אחי אמו, למה? בשביל מה? הבנתי, אני יודע שהיא בת לבן. הרי אמרו לך את זה, נזכיר לך, אחרי שהוא שואל, האם אתם הכרתם את לבן? ידענו, ידענו גם זה, נשמע כאן לא כל כך מי יודע מה, מכיר? אתה אומר, מכיר, מכיר. השלום לא, אומר שלום, והנה רחל ביתו באה, באה עם הצון. אז הם אמרו לו, זאת רחל ביתו, של מי? של הוא שאנחנו ידענו עליו, נכון? יפה מאוד. למה כל המריחה? בפשט, פשט, פשט. למה זה כתוב? הרי זה תוכן פעם אחר פעם אחר פעם. זה מאוד מזכיר את תחילת הולדות של יצחק, בת רבקה, רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי. בסדר? זרום, כאילו. הבנו. כנראה שזה מאוד, מאוד מודגש בפשט.
אז אם זה כזה פשט, למה לא יכולים לכתוב בפשט?
שמה? את אומרת, למה בכלל צריכים תורה שבעל פה? כתוב לי את זה, וזה גם...
אבל אם זה פשט, זה לא...
נכון, זה לא פשט, נקרא לזה עומק הפשט. זאת אומרת, יש כאן איזה צליל שאני צריך לשים לב אליו. שכשרשי אומר שהוא העביר את האבן כמי שמעביר פקק מעל פיץ... צלוחית, הוא אומר, תשמע, שים לב, הייתה פה אבן ענקית, ויעקב, בלי בכלל להתבלבל, כאילו, מעיף אותה. מה קרה שם? איך זה קרה? לא הודיעך, אומר רש"י, שכוחו גדול. אני הייתי קורא לזה, שכוחו גדל. הכוונה, פתאום נולד פה משהו חדש. איך זה נולד? מאותו מפגש. הוא עוד לא מתחתן איתה, עוד אין ילדים, הוא רק ראה אותה, הוא רואה אותה מיד, הוא מקבל את העצומות נפש. את צודקת שבקטע הרומנטי, זה מאוד יפה להגיד, מדהים, הוא התאהב בה, אין, הכל יעשה בשבילה, את הירח הוא הוריד לה. מאוד יפה. לא כתוב שהוא בכלל דיבר איתה בינתיים. כן. נכון.
למה
אני לא יודע למה.
נו, פה זה כבר לא מההקשר.
אלא?
עד עכשיו סימחנו את זה על ההקשר, אז עכשיו זה לא.
ואז מה? עכשיו
זה לא קשור לאחים.
עד לכאן הוא בא אליה כבת לבן אחי אמו, את אומרת. עכשיו הוא כאילו ספציפית עליה. יכול להיות. כן. בכל אופן, בקיצור, יעקב ממש, ופה יש קושיה גדולה, איך ייתכן שיעקב נושק לרחל, איפה גדרי הצניעות? גם משפחה, אבל יכול בדודה. לא שמענו שיש יותר כזה. ובית, זה גם בפרסיה. אנחנו תמיד מדברים על, זה לא יפה, להראות חיבה בפרסיה. אז את ה... נזר של אימא שלו, זרמנו איכשהו. מה נגיד עכשיו? טוב, שאלה טובה. אז הוא גם נושק וגם בוכה. נכון, נכון. כתוב שהוא צפה שהיא לא תיקבר איתו ביחד. זה הסבר אחד ברש"י. הסבר שני ברש"י, שהיה כל כך מצער שהוא בא בלי כלום, כי שדדו אותו בדרך, כמו שאמרתם. הוא בא בלי שום דבר. היה לו מבאס כזה, כאילו, עד שאני פוגש את רחל, לא, 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 תן לה משהו, איזה נזם קטן לפחות. נכון, פה זה, הפשט הוא שזה היה התרגשות, כאילו. כאילו, היה פה משהו שנפגש כאן, משהו עמוק שנפגש, ואגב, הם שני הפכים. זאת אומרת, יעקב הוא איש תם יושב אוהלים, רחל היא לא איש תם יושבת אוהלים. היא באה עם הצון, אישה. בכל אופן, כן, כן, כן. על זה, על זה, על זה שהוא בוכה, זה על איזושהי בשורה רעה. זאת אומרת, או שהיא תיקבר בדרך, או שהוא בא בלי כלום. בפשט אמרתי שזה נשמע כמו התרגשות פשוט. הוא כאילו כל כך מתלהב מזה ש... הנה, אני רק פגשתי אותה ותראו, אני, ברוך השם, הצלחתי. כביכול, יש כאן משימת חיים, שהלכתי ונדרתי נדר וביקשתי לחם ובגדים, וואלה, קיבלתי, כאילו.
הרב, זה קצת התחבקות.
ממי? ממה?
אם...
מי? מי מתחמק?
כאילו, אמרו לך לא, תשמע, זה לא לאשתך.
כן, נכון, נכון.
בזכותה, אוניה יש מעשה.
הכל שלה, הכל בזכותה. מי אני? מה חיי? לא, באמת, הרי כבר יפקה אמרה לו, לך תתחתן שם, נכון? מה הקשר כאילו? את אומרת לו, תשמע, עשיו רוצה להרוג אותך, לך תברח, אני אקרא לך עוד מעט, וגם תתחתן. כאילו, אז הורים, הורים באמת, זאת אומרת, תמיד יש, יש להם איזה, כאילו, עניין כזה של תחתני. אבל, כאילו, לא, זאת אומרת, לא בכל דבר צריך להגיד, לך לשם, אני אקרא לך בינתיים, אבל בינתיים תתחתן. הוא כנראה הבין שזה שהם מברכים אותו, להתחתן שם זה ללבן, כי זה חלק מההשלמה שלו. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו הוא עובר, 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 עובר איזשהו סדנה, תהליך מסוים, אבל הוא לא יכול להשלים אותו עד הסוף. אבל בדור הבא, כאילו, אם תתחתן עם מישהי שהיא ממש מבית לבן, יש סיכוי מצוין שיצא לך עשיו. וזה יהיה התיקון, זה יהיה מצוין. תתפלל למישהו, אבל הפעם, כאילו, כשר, שיהיה בגנים, כאילו, כמו עשיו.
אז כל הארץ, כאילו, נסע רגליו, מה בחפת לי ממך?
אז כנראה שזה תהליך כפול. גם צריכים, זאת אומרת, לשרות בבית לבן, כי זה גם עוזר לך, זאת אומרת, להיות קצת יותר נוגע למעשה. וכנראה שיש עוד תהליך ליד זה שאומר, הבן שלך יהיה ממש ככה. אתה תהיה חצי גובה, כאילו, הוא יהיה ממש לגמרי.
אבל איזה בן? אני לא מבינה.
תכף נראה איזה בן. אלא מה?
או שפשוט יעקב יוולד, כאילו, יש את הגנים גם של רחב וגם של יצחק, וגם מזה היא פחדה שיהיה לה בן שהוא גם וגם.
כן, כן.
גם היא יולדת וגם, כאילו, או שהוא פשוט יוולד יעקב, ואז אחר כך הוא יישלח לשם, ויקבל עוד כאילו קצת גנים של אמא שלו, למה צריך את הסב?
אז א', אמרנו כבר אז, שהעניין של סב היה כדי שגם הסב יהיה בסוף חלק מעם ישראל. זאת אומרת, יבוא יום שגם הסב יהיה שם בפנים. אז זה שבאמת יצחק לא ידע מכל הסיפור הזה, זה בכוונה. כדי שגם לעשיו יהיה כאילו עתיד, תקווה.
מה זה אומר שהוא יחד מהמסחק?
זה אומר שיבוא יום לעתיד לבוא, שגם עשיו ייכנס תחת כנפי השכינה. זאת אומרת, יחזור בתשובה, ויתמוך ביעקב, ואז עשיו יהיה חלק מתוך הנקודת מעגל שני של עם ישראל. יתמוך בעם ישראל.
ישמעאל?
ישמעאל כבר לא, כי הוא נדחק, קליפה. כן. שאלה מצוינת, תחת השמיים. וגם המלך, שהיה באמת מוטציה קיצונית שזו, הוא היה נכד של עשיו. אז גם המלך, שהוא ממש קיצוני, הוא נדחה תחת השמיים. זאת אומרת, יש לו תפקיד ביחס לעם ישראל. הוא צריך לברר את הסגולה של ישראל. אומנם בדרך הקשה, בדרך של מאבק. כן? אבל הוא בא עם אותם גנים. זאת אומרת, כי הוא רק המלך, יש לו את המסירות נפש הזאת, לקפוץ לתוך אמבטיה רותחת בלי לפחד, רק כדי להזיק לעם ישראל. כי פשוט יש לו את הרעל הזה. כאילו, קצת כמו עם ישראל, אבל פשוט הפוך. כן. אז יבוא יום כנראה שגם מבני בניו של המלך יבידו תורה. כך כתוב.
אבל לא אמרו מגיעות
חיילים. נכון. כנראה שיש גרים. גרים למלכים שאותם כן מקבלים. בטח לפי הרמב״ם, ודאי. בכל אופן, עוד טיפה, טוב? זה נראה כמו חיבור, אני לא יודע, זה נשמע שהוא הבין טוב מאוד שהאבן, כאילו הכוח שהיה לו זה בזכות רחל. הוא כאילו, מי יש את האבן?
לבן מנשק אותו וזה לא נשמע כמו חיבור.
כן, כי שם רשי אומר שלבן זכר את אליעזר. כן, 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 אולי, מי יודע. איזה סתימה ככה. בכל אופן, אז יעקב אומר לה שהוא אחי אביה, הוא בן רבקה, רץ אל אביה, בסדר גמור, הכל מצוין, ואז הוא אומר לו, אח עצמי ובשרי אתה, ויש לימו חודש ימים. בואו נראה שנייה אחת את פסוק ט"ו רגע, טוב? ואומר לבן ליעקב, אחי אחי אתה, ואהבתה לי חינם, אגיד אני מה, אז קורתך. מתי יעקב עבד אותו? חינם? כתוב, ויש אל אמו חודש שני, הכוונה הוא היה איתו חודש, ישב, קרא ספרים קצת, אכל משהו, דג דגים, כאילו...
לא, אבל
עכשיו, גם לבן, הנצלן הזה, אומר, כאילו, חייך, מה, תעבוד ככה בחינם? בוא תגיד לי מה השכר. למה הוא עבד?
לא, זה לעתיד
עבד. כן? ועבדתיים זה... מה זאת אומרת? ועבדתיים הוא לא עובד כלום. הוא לא עושה כלום. תתחיל לעבוד. יהיה תגמול, יהיה מלגה. כן, אז או... זה או שזה ככה, כי כאילו חלס עם הבחור ישיבה, וישב עמו, מספיק עם זה, ואפשר גם לומר שכשיעקב ישב איתו, הוא התחיל מיד לעבוד, בחינם. דקה, 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 אז שנייה בואו נראה. אז הוא אומר, אחרי חודש הוא אומר, תשמע, בוא תגיד לי מה השכר שלך. מה, אתה ככה עובד? או ככה עבדת, או ככה תעבוד, לא משנה. ואז יש איזה מין כאילו סוגריים. דע לך, כאילו, איזה מין, כמאמר מוסגר, יש ליוון שתי בנות, לאה ורחל, והיה ויעקב את רחל, והיום אהב אותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. איך נאמר, בתחום המסחר במסע ומתן? לא פיקס. כאילו, הוא מדבר איתך על שכר על העבודה. תגיד לו, אני רוצה את הבת שלך, בלי קשר לכלום, כי אני בן של יצחק, אני נכד של אברהם, אני משפחה שלך. ואני גם רוצה, אתה יודע, מסחר מינימום, 20 שקל ישר, מספיק לי. 7 שנים? מה, אתה משוגע? יותר מזה. בואו נקרא את הפסוק הבא. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. מדהים, נכון? מדהים, לא הגיוני. נכון, ועוד 14, כבר 77, ועוד 7.84. כי 7.70 עכשיו הוא עבד. תסבירי לי את ההיגיון הלוגי בפסוק. הוא אוהב את רחל, נכון? הוא אוהב אותה, מאוד. הוא אפילו התנפל אליה כבר קודם. ועכשיו הוא אומר, אני אוהב אותך 7 שנים, ברחל ביתך הקטנה, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ניתן דוגמה היפותטית. בסדר? נניח שאת מאוד רוצה להתחתן עם מישהו, ממש רוצה, ממש 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 משוגעת עליו. ואז צריך עוד 7 שנים, זה כמו והיו בעיניו כנצח באהבתו אותה. זה הגיוני שכאילו כל שנייה הייתה כמו נצח, כי הוא כבר רוצה מאוד להתחתן איתה. מה זה כימים אחדים? זה פשוט משפט הפוך.
כי הוא חי את ה...
את מה? מה? מה בתחילה? ממש, לא, 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 סליחה, מה פתאום? מחילה, הוא עבד 7 שנים לפני שהוא התחתן עם רחל, חד משמעית. לאז היה הפוך. ברור שלא. ממש לא. לכן הוא אומר לה, הבה את אשתי וכו', ואבוא אליה, כי מלאו ימי. הכוונה היה בטח איזה הסכם קידושין כזה. אבל לא היה ניסויים. מה זה כימים אחדים? זה הרי בדיוק הפוך. אם אתה שונא אותה זה כמו ימים אחדים. אם אתה אוהב אותה זה כמו נצח. והיו בעיניו 700 שנה באהבתו אותה. זה הגיוני. כן. שנייה, חבר. במה הוא שמח? זה, יש פה איזה, זה קצת מחודש, מה שאת אומרת. את אומרת, באהבתו אותה, זה לא אותה את רחל, זה אותה את העבודה.
זה המעשה.
כן. כן.
ומספיק לך שזה שם פשוט.
ואז הזמן עובר לאט או מהר, כשאני כאילו מצפה כבר. מצפה כבר להגיע לדבר.
בדרך כלל לאט.
נניח שאת כרגע, נניח, אז זה באמת לא נכון. נניח שאת כבר מתה שהשיעור יסתיים. אז זה לא יהיה כאילו כמו כמה שניות, נכון? זה יהיה כל משפט. כן, חבר.
לבוא להיות אצל לבן
כאילו מה שאמרנו כל הזמן, ש... כאילו לקחת את המידה של הגבורה מלבן, ואז המטרה שלו זה לא להתחתן עם רחל, פשוט להיות בבית הזה, לבן.
מצוין. מה שזה בעצם אומר, שזה שזה עבר מהר, זה סימן שהמטרה לא הייתה החתונה. החתונה הייתה באמת בונוס, מאוד טוב, ממש חשוב, כי הוא מאוד רצה בזה. אבל השירות בבית לבן הייתה ערך בפני עצמו. זה לא היה משהו שאת מוביל אותי עוד מעט יהיה טוב, כי אז יהיה מאוד, לאט מאוד. אלא עצם השירות, גם זה שהוא אומר, אני אבותך 7 שנים, זה באמת כאילו, זה תשובת קיטבק חבל על הזמן. כאילו, אתה מסנד את עצמך, אתה כבר לא ילד, נכון? כבר בן 77. כאילו, מה זה 7 שנים האלה עכשיו? מה אתה בסדר? כאילו, אצל אברהם אמרו, שכבר בן 100 יכולה להיות ילדים, ושרה, היא כבר בת 90. פה מדובר באדם. הוא יהיה בן 84 בחתונה. כאילו, מה אתה מסדר את עצמך? אלא מה אתה אומר, את מוריה בצדק? כשאם זה בא כיום אחדים, סימן שהיה לו עניין גם בתהליך, ולא רק בתוצאה של התהליך. הוא לא היה צריך לעבור משהו, איזו משוכה, שהיא חסרת משמעות כדי להגיע בסוף לדבר האמיתי. אלא אומר, אני עכשיו חי את הדבר האמיתי. אני באתי כדי לעבוד. אני באתי כדי להיות באיזשהו תהליך שבסופו אני מקצוען. נכון. אולי זה על אף אהבתו אותה. ואולי זה כמו ההברקה של הבוגרת החשובה שלנו. שאולי באהבתו אותה זה תרתי משמע, בכוונה. בכוונה. הכוונה, יש פה איזו אהבה כפולה. אהבה לרחל ואהבה לתהליך. אתם בטח זוכרות, נכון, בעיני למדתם, נכון, על איסור פסיעה גסה. כאילו כשאתה רוצה להגיע רק לסוף, אתה מקצר את הדרך. אתה לא רוצה לעבור כל צעד, כאילו, בסלואו מושן. כשאתה צריך, כשאתה, נקרא זה מסכים, לעבור לאט את הדרך, זה אומר שאתה מכיר בערך שלה בעצמו. אז או אהבתו אותה, כמו שאמרה שולמית, שזה אהבתו אותה, את העבודה ואת רחל. או למרות אהבתו אותה, זה היה בערך ממש קצר בעיניו, כי הוא ראה את הערך שבדרך, את הערך שבעצם התהליך. הרי זה בדיוק הסיפור. הרי הגעת לעשיו, ללבן, הגעת בשביל זה. לכן לא סתם, הרי, זאת אומרת, יעקב היה, יכול לומר, אני אחראי על העולם הרוחני, כאילו, אצלכם בבית. אני ממש טוב בזה. הוא אומר, לא, אני רוצה לעבוד אותך. אני רוצה כאילו להיות כאילו שוליה שלך. כי אני רוצה גם ללמוד את העבודה ממך, לבן.
יכול להיות שזה כאילו אותו דבר, זה שהם חותנים אחרי זה, גם כאילו להביא את הצד המעשה.
זה בדיוק אותו דבר, ברור, ברור. זה כאילו דאבל. הוא גם עובד בעצמו, והוא גם רוצה חתונה, שזה חלק מהסיפור. אז אם הדרך היא בתוך המטרות כאילו, אז היא עוברת מהר יותר. רחל, מי אמר בת כמה היא? היא כמו אמא שלה בטח, כן. בת 3 כנראה. כן, כמובן, כאילו, מה... מה אני עושה איתה? מעון. צריך לחכות כמה. יכול להיות. למה ותן לעבוד? אז תגידו, תכף אשוב, אני חוזר לשם בעבר. תשמור לי אותה, תכף אני חוזר. כן. בכל אופן, אני קצת מדלק כבר הזמן קצר, והסניף מחכה. בקיצור, ברוך השם, יעקב מבקש, מלאו ימי, ואבוא אליה, זה כאילו גם זה, דבר משונה מאוד, זה קצת שפה, איך נאמר, בוטה קצת, נכון? כאילו, הווה את אשתי ואבוא אליה. זה לא עדינות של יעקב אבינו. זה ברור שהוא כאילו מאוד מאוד בונה על הזרע, כאילו, על ההמשך. זאת אומרת, יש לו בעצם כאילו 3 מטרות. מטרה אחת, עצם העבודה, זה לבן והבאר והאבן והלחם ובלדים וכל זה. מטרה שנייה זה אישה מעשית כמו רחל, שהיא תשלים אותי. מטרה שלישית זה ההורות. הבן שלנו יהיה ממש כאילו, זה יהיה בוקס בעין לעשיו. אוקיי, ואז לבן נוסף, אני קצת מדלק, הזמן קצר, ומשדך לו בעל כורחו את לאה. ואז בבוקר הוא באמת רואה את לאה, אני לא אלאה אתכם בכל העניין, איך זה קרה, והסימנים וכו'. פרק למד פסוק א', רחל הייתה האחיינית של רבקה, נכון? ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה שכבר ילדה את ראובן, שמעון ולוי ויהודה, ארבעה ילדים. ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי. מזכיר לך משהו?
כן.
מה מזכיר? את רבקה שמה?
אם הם לא היו צדיקים, אז...
למה לי חיים? כאילו, משפחה של אובדניות. מה זה האיום הזה, כאילו?
גם זה, זה...
יעקב,
יעקב.
כן. ואז הוא אומר, התחת אלוקים, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני? זאת אומרת, לי יש ילדים, ארבעה כבר. מה, מה... מה את באה אליי, אבל היא בנים? אלוקים מנה ממך.
זה לא מסתדר עם המטרה שלו.
שמה?
המטרה שלו הייתה להביא זרע מרחל.
מצוין. יפה. אז רחל מבינה גם שהתיקון האמיתי יבוא בדור הבא. ואז אומר, אם אין לי בנים, אז מה זה שווה? הרי למה באת לכאן? אני סיפרתי נכון על עשיו, הבחירה של עשיו, הדחייה של עשיו. אתה באת לכאן כדי שהבן שלי הוא יהיה סתנו של עשיו. סליחה, סליחה. זה כדי שהבן שלי יהיה סתנו של עשיו. סבבה, הבנתי. אם אין לי ילדים, אז אני כמו מתה. אני לא אמות עכשיו. אם לא יהיה ילדים, הרי בסוף אני אמות. מה זה יעזור פה לקשר הזה? זה היה קשר פוטנציאלי שלא עבר הלאה.
אז למה הוא ככה
מגיע? יפה. אז חזל אומרים שהוא עשה את זה כדי שהיא תתפלל. והם גם אומרים שיעקב נענש על זה. כי לא ככה עונים את המעוקות. כי לא ככה עונים את מי שנמצא בתוך מועקה. אתה לא עונה לאישה שהיא בצער בצורה כזאת בוטה. עכשיו הוא אהב אותה. מאוד אהב אותה כנראה. אתם אמרתם, את כדי כך שהאבן עפה לו מהידיים וזה. אבל גם בלי זה, כי הוא הבין טוב מאוד את המשמעות של רחל. כנראה שהוא רצה שהיא תפנית את התפילה לכתובת האמיתית. התחת אלוקים אני. ואז יש את בלהה, שהיא בעצם כאילו השליחה שלה. ובלהה באמת יורדת ליעקב בן, דן. באמת זה מעניין מאוד. נכון, זה בדיוק כמו שרה.
אז מה, ואז היא מתוסכלת. אז אתה...
לא, זאת אומרת, היא על זה לא מתוסכלת בכלל. זאת אומרת, היא זאת שבעצם, את קוראת לו שם, דן.
לא, אבל כאילו זה, בסוף השפחה שלה לוקחת לפוטנציאל, כאילו פשוט לוקחת
לה... או, אז היא אומרת, או ש... זאת אומרת, דרכה, האור שלי יבוא לידי ביטוי, כי היא מעין זרוע שלי כביכול. אז האור שיש בתוכי, הוא עשוי באמת לבוא דרכה אולי, או שזה שאני...
זה מימוש עצמי, כאילו...
לא, כי יש משהו בשפחה שהוא כמו זרוע של הבעלים שלה, של האדון שלה. כן, אז בזה שיהיה פה בן מהשפחה, זה כמו בן שלי. זה כאילו תולדה כזה.
זה ממש מוזר שהמסייל מגיע
משפחות. עוד, שנייה, עכשיו, ברוך השם, יש לה בנים, אל תדאגי. נכון, השפחות... הם כנראה זרוע ארוכה של האימהות. זאת אומרת, יש את זלפה אצל לאה, את בילה אצל רחל, ולא סתם שבט דן, זה, אומר, זה ממש מעניין, שהבן של בילה, שבט דן, הוא משלים את יהודה, שהוא הבן של לאה. זוכות איפה?
בחניה.
יהודה ודן? בא?
בחניה.
בחניה יפה מאוד, נכון, הראש והזנב, הלאה איפה עוד?
בדודאים.
בדודאים, לא שם, לא נכון. איפה יש איזה מין חיבור מיוחד מאוד, קשור מאוד להתחלת הפרשה. בין יהודה ודן. במשכן משהו? מה במשכן? בצלאל ואוליאב, זוכרות? בצלאל מגיע משבט יהודה. ואוליאב בן הכי שמח למטה דן. זה ממש מעניין, זאת אומרת, לראות את הקשר והיחס בין שבט יהודה ודן. זאת אומרת, יהודה זה כאילו ראש החץ, ודן מאסף לכל המחנות. לכן זה ברכה עצומה. זה ממש בסוגריים, שאנחנו זכינו ברוך השם בקיבוץ גלויות, רובנו משבט יהודה ובנימין ולוי כמובן, ושבט דן. איפה דן? באתיופיה. זה מדהים ששבט זבולון, יששכר, אפרים, נעלמו לגמרי. כאילו, ושבט דן שמר על עצמו, חזר. הוא איזה מין כמו, כאילו איסוף.
זה גם באמת מעשה.
כן, הוא באמת כאילו האחרון, נכון? ככה יש מסעות, הם, כן, אומרים שהם דן. גם לי בא, 8:20, אני, זאת אומרת, לי אין שבת ארגון, כאילו, על הראש. הילדים שלי ברוך השם שליחים נאמנים, אני לא אמור לצבוע קירות.
הרב, יש עוד תנוע.
עוד תנוע, נכון, נכון, גם אם הרבה עכשיו, לא? אם לא עכשיו? אז גם שבוע הבא זה יהיה עוד פעם הסיפור הזה? המבצע הזה פחות. פחות, טוב, ברוך השם. מה מקומם?
אי אפשר לדלג על
השפחות. מה זה צריך להיות?
מה זה פונדקאות?
מה זה
פונדקאות?
זה גם מאוד נורא.
למה הם לא
חלק מארבעת האמהות?
למה כאילו?
הם חלק
מארבעת האמהות.
ברור
שהם
חלק.
זה כמו פונדקאות כאילו, סליחה. אבל זה לא באמת כאילו, אין להם משמעות ל...
כן, כן. את אומרת ש... אין שש אמהות. זאת אומרת, האמהות, כאילו הרסמיות, זה חל ולאה. וזלתה ובילה, הם איפשהו כאילו נספח כזה. אני חושב שבאמת הנקודה שכאילו חסרה פה, היום אין מושג של עבד, בכלל. נניח עבד עברי. עבד עברי נשמע משהו פגני חבל על הזמן, נכון? משהו פרימיטיבי. אבל חז"ל אומרים, שמי שקונה עבד עברי, הוא קונה אדון לעצמו. מדוע? כי עבד זה לא מישהו שאני רודה בו. הפוך, יש איסור לרדות בו. עבד זה אדם שהוא בעצם, זה כמו אומנה של היום. זאת אומרת, אני אומן מישהו, הוא עובד בבית גם, כי הוא אוכל גם בבית. אבל בדרך כלל זה היה יותר אוכל מאשר עובד. זאת אומרת, ההוצאות על העבד היו יותר מאשר זה, יותר מזה. כתוב שאם לאדם יש קרית אחת בבית, ויש אותו ואת העבד, העבד קודם. מיטה אחת בבית, העבד קודם. מיטה טובה ורעה, העבד קודם. זאת אומרת, בעצם, אתה פתחת צימר. כאילו, והיותר משובח הולך לעבד. זה לא כמו היום שאנחנו יודעים שכאילו, אם פעם היו עבדים, לא יודע, באפריקה, אז היו אורגים בהם, ונניח יש מנהג משונה מאוד. מנהל מצרי, ככה אתם אומרים, שכשיניח אדון מת, היו קוברים, תקשיבו טוב, את העבדים שלו חיים, הורגים אותם כאילו, קוראים אותם עם האדון. כי אין להם אישיות כאילו, אם אין אדון, אז אין להם חיים, אז פשוט הרגו אותם. או פשוט שקברו אותם חיים. זאת אומרת, אז שם עבד זה חפץ. בתורה, בעם ישראל, עבד הוא ממש לא חפץ. הוא כמו אימוץ. לכן, דרך אגב, כבר כשאברהם מצווה על ברית מילה, אז הוא מעל את עצמו ואת ידי ביתו ומקנת כספו. הוא מעל אותם. זאת אומרת, זה לא מישהו שהוא רק איזה צעצוע, איזה מינר כרובוט, שוליה. אלא הם עברו ברית מילה. גם בתורה, עבד עברי זה ברור. עבד כנעני כתוב שהוא חייב בכל המצוות כאישה, וכשהוא משתחרר, הוא יהודי. זאת אומרת, אין מצב שאדם לקח עבד, עבד בו, רדה בו, והעיף אותו מעם ישראל. הוא פשוט נהיה יהודי.
נשאר
יהודי. אמרת אישה? על פי הלכה, עבד חייב מצוות כאישה. למה? ככה. לכן דוגות השחת, את אומרת שלא עשה לי שפחה, נכון? אומרת? כן. אז יש שם דרגות, גוי עבד, אישה. כאילו, אז הדרגות האלה זה דרגות בחיוב מצוות. לא פותחים את זה עכשיו, לא פותחים את זה עכשיו. רק לומר שהחיוב מצוות כאישה לא אומר שעבד הוא אישה. זה לא אומר. או שאישה היא עבד. לא אישה חייבת כעבד. זה לא, לא פתות. אז זה לא, אישה היא לא עבד, עבד הוא לא אישה. החיוב מצוות של זמן ורמה, כמו שאישה פתורה, גם עבד פתור. למה פתור? פתור. פשוט פתור. אני חייב לדלג, חייב לדלג. הגענו לדודאים. דיברנו פעם על הסיפור הזה עם הדודאים? זה פשוט מדהים הסיפור הזה. דיברנו על זה, יפה מאוד, אז אחרי זה תשלימו. בקיצור, הסיפור הוא, אחרי שיש ללאה עוד ילדים, זאת אומרת, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון ודינה. יש לה כבר שבעה ילדים, זאת אומרת, שישה ועוד בת. ואז יזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה, ואתה ותלד בן, ותאמר אסף אלוקים את חרפתי. ותקרא את שמו יוסף, לאמור, יוסף השם לי, בן אחר. תחשבו, איך מרגיש יוסף? יוסף השם לי בן אחר. כן.
למה היא אומרת אחר אבל?
לא, זה בעל גד, שניים. יש כאילו קריא וכתיב, כמובן. קריא וכתיב. בקרי זה בא, הפסק, גד. זה לא בגד. כן, אוקיי, בסדר גמור. עכשיו נראה את פסוק קפה, ואנחנו בזה הולכים תכף לסיים. וכאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. האם למי שכאן יש אחות גדולה שילדה פעם? יש. מה קרה אחרי שילדה? בחודש הבא. היא גרה אצל ההורים, נכון? לא קרה אצל ההורים? לידה ראשונה לא גרה אצל ההורים? את לא היית אולי. היית, לא גרה אצל ההורים. עצמאית, מצוין, קרה השנה. בכל אופן, יש איזה, איזה, איזה זמן שבו אישה ילדה, בסדר, כאילו, אתה יודע, יש ברית עוד מעט, יש ברית יצחק, יש שלם זוכר. פה מדובר בי כאשר ילדה אחרי את יוסף, כאילו בחדר לידה. יש לידה, יוסף, יעקב אומר ללבן, הוא לא, אין מזל טוב, סבא, יש עוד ילד, אבא שלך ילדה, בוא תבקר אותה, בוא תביא פרחים. יעקב אומר ללבן, שלחני ואלך. יפה. אומר רשי, משנולד סתנו של עשיו, שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש, אש ולא לאהבה, אינו שולט וכו'. משנולד יוסף, בטח יעקב, הקדוש ברוך הוא, ורצה לשוב. לפני כן הוא לא בטח בקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא בטח בהשם ורצה לשוב. מה קרה? כאילו. יוסף נולד, הוא סתנו של עשיו. זאת אומרת, הוא שלמה המשימה. היה פה בעצם את הלחם והבגדים, את העבודה. יעקב עבד, עבד פה שבע שנים, כנראה ועוד שבוע ועוד כמה שנים, עד שכולם נולדו. היו כאן עוד איזה שבע שנים כנראה, עד שיוסף נולד. ועכשיו אחרי עוד 14 שנה, יעקב בוטח בקדוש ברוך הוא. עכשיו זהו. עכשיו זה הזמן לשוב. מה קרה? כי הוא שלמה משימה. גם אני איש מעשה יותר. אחרי 14 שנה שאני כבר נמצא בתוך בית לבן, הבנתי מעולה את העבודה. וגם נולד סתנו של עשיו. נולד התחליף. הרי לזה חיכיתי. שאותה רחל שהיא, זאת אומרת, יש את המעשה, היא תלד ילד, והבן הזה שלה הוא בדיוק באותם גנים של עשיו. כן. כן.
הוא חיכה ליוסף.
כן.
הוא הכי חיכה לזה.
כן. אז מה אתה משתיק אותה?
כן.
אז כבר חז"ל אומרים שהוא רצה שהיא תפנה לקדוש ברוך הוא ולא אליו. דוגמה לזה. חז"ל אומרים, למה אסתר הזמינה את המן לאותו משתה עם חשברוש? אחרי, בתוך הגזרה. שעם ישראל בזעקה גדולה אומרה, למה אסתר מזמינה את המן למשתה? יש שם 13 תירוצים. ליאון הנביא אומר, כולם היו אמיתיים. אחד מהם, שאסתר אמרה, אני לא רוצה שעם ישראל יאמר, אחות יש לנו בבית המלך. אז היא שיחקה אותה בוגדת, כדי שהם יתיאשו ממנה, יגידו, היא בוגדת, היא כפויה טובה, היא שכרה אותנו. ואז יפנו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יעקב כאן אומר לה, מה את רוצה ממני? אתה חת אלוקים אני? תפני לכתובת הנכונה. מה את באה אליה? אהבה לי בנים. מה, אני ספק בנים? תפני אליו. כנראה שבאופן מסוים, הוא היה צריך את, את הדחיפה הזאת, כאילו, אותה, לקדוש ברוך הוא. ועדיין, חזן מבקרים אותו על זה. שאומנם התוכן נכון, הסגנון לא מתאים. לא ככה עונים את המעוקות. מעניין מה שאת אומרת. שצריכים כאילו חניכה שלה, את אומרת, תחנוך אותה בהקשר הזה, שכאילו יפות להשם. לא יודע. בכל אופן, זהו, אז הוא נפרד, וזה וזה נגמרת הפרשה. עדיין לא. למה עדיין לא? היו עוד סיפורים. מה קרה? אבל הוא אומר, נכון? חלס, אני רוצה לשוב. תן לי את נשי, את ילדיי, ואני הולך. מה קורה מאז? הוא הולך? ממש לא. לבן אומר, תשמע, אתה יודע, אני צריך אותך, בוא תגיד לי מה השכר שלך. וצ'יק צ'ק הוא משתכנע. כאילו, לא הבנתי. באת לכאן, לשליחות מסוימת, נכון? לעבוד אצל לבן, להתחתן עם רחל, בת לבן, ולהביא לעולם ילד. ושלמה המשימה. ואז לבן רק מצייץ, הוא אומר לו, בוא תגיד לי מה השכר, והוא אומר לו מה השכר, מיד. זה כאילו, מסע ומתן פיקטיבי כזה. זאת אומרת, אמרת אני רוצה ללכת בית, אתה לא באמת רוצה ללכת. כי מיד שלבן משתעל, אתה מיד אומר, אין בעיה, בסדר גמור, אני נשאר בעצם. זה כמו זוג צעיר שאומר, אנחנו הולכים מההורים, לא, תשארו, טוב, בסדר, אני לא אשאר. זה מוזר דבר כזה. ועוד למה הכל נשאר פה? פה זה כבר זו, נגמר הסיפור של אני צריך להתחתן, צריך ילדים, זה הושלם. יעקב ישאר עכשיו עוד 6 שנים, לא נעים לומר, בשביל הכסף. הוא עובד רק בשביל הכסף. איפה כיבוד הורים? איפה קדושת ארץ ישראל? איפה החזרה לרבקה מסכם חכה לך? געגעת אליך, יצחק. מה זה הדבר הזה? ממתי יעקב נשאר בגלות בשביל כסף? אתם יודעות, יש בדיחה כזו, בדיחה קצת עצובה, על שליחים של הסוכנות היהודית לצפון אמריקה, הם חותמים בדרך כלל, במיונים, על הסכם שאם הם יישארו, זאת אומרת, אחרי 5 שנים אין להם שום זכויות יותר. למה צריך להחתים אותם על זה? הרי הם שליחי עלייה בעיקרון. אלא מה? או שלא, בדיוק. אולי תישארו שם בטעות. אז בכלל שלא יהיה מצב שאתם בטעות, אז אתם החותמים. ואז כל שנה בעצם יש להם עוד שליחים שצריכים להביא את השליחים הקודמים. שבינתיים נשארים כאילו, כי יש הרבה מה לעשות בצפון אמריקה. אז פה, לא נעים לומר, אבל פה יעקב הולך באותו עניין, כאילו. הבאת כבר את הכל, יש לך 2 נשים, 2 שפחות, יש ילדים, יש יוסף, סתם שיסה, בטח באשם רצה לשוב, בטח באשם ונשאר. 6 שנים. פה זה ממש ברור לגמרי שיעקב רוצה, כי אנחנו יודעים שאחרי 6 שנים הוא כבר חוזר. פה, בינתיים, הוא נשאר בלי 6 שנים, נשאר. ולמה הוא נשאר? הוא נשאר על כסף. למה יעקב צריך כסף? יש לו כבר לא 12, יש לו קצת פחות. בימין עוד לא זה, אבל השאר כמעט כבר שם, זהו. ודינה שם, נכון. 11 ובת. אני אספר לכם שבחתונה שלנו היה איזה מישהו אורח, הוא אמר לי, ככה בהרבה התרגשות, זאת אומרת, איש מבוגר, זקן, אמר לי, יהיה רצון שיהיה לכם הרבה 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 בנים ובת. זה הצינות. לא יודע מי זה אפילו. הרבה בנים ובת. אז הנה, הוא קיבל הרבה בנים ובת. לא נעים. לא מצחיק אתכם. טוב. בסדר גמור. בכל אופן, אז הוא אומר, אחרי שכבר יש, אתה יודע שאני עבדתי איתך וכולי, מתי אעשה גם אנוכי לביתי? מה חסר לך?
זה לא ללכת הביתה יעשה לביתי?
לא! הוא אומר לו, מה אתן לך? אומר, אין בעיה, אני אגיד לך. כל צון, כל זה, שהוא יהיה הקוד, נקוד, תלו, יש זה, כל מי שלא. מה זה, מתי יעשה גם אנוכי לביתי? יעקב אומר כאן, אני רוצה לעשות כסף. זה חלק מהעניין שלי להגיע לבית לבן, זה גם להתמקצע. אז בשש השנים הראשונות, הם עברו לו ממש מהר, כי הוא אהב את העבודה. בשש השנים האלה, הוא עבד כדי לעבוד. הוא עבד כדי להרוויח כסף. כי הוא הבין שכדי שהוא יהיה איש מעשה, הוא צריך גם נכסים. זה לא בגלל שהוא אהב כסף באמת, אהב דולרים. אלא הוא הבין שזה התיקון שלו. התיקון שלו זה גם, בין השאר, להישאר כדי לצבור נכסים. כדי
שיהיה... אהב קטנה אחרי הפרשנים, אה?
אותה?
יש האם בנדרה שאומר שכאילו יש כאלה שאומרים שטוב שהוא... שאחר כך הוא יתרוקר
מנכסה. את צודקת, את צודקת. יש בדבר הזה דעות שונות. האם זה היה טוב או רע? האם זה היה לגיטימי או שזה היה חטא? אנחנו נראה שבוע הבא שהוא מאוד חושש מזה. יעקב, שהוא יכול להיות שהוא באמת הגזים בזה. אנחנו עוד נראה שזה לא בדיוק יכול להיות. הוא ממש הגזים בזה.
יכול להיות שזה פשוט באמת מושפע מזה. זה
אז זהו, אז יש כנראה פה שני קולות. כל אחד שזה באמת נכון, באמת טוב. באמת טוב שיעקב כאילו רוכש לעצמו את העולם הזה של עולם המעשה. וכל שני, שאנחנו נראה שיש תופעות לוואי לזה. לכל דבר טוב, יש גם תופעת לוואי רעה. זה לא או זה או זה. זה בו זמנית. הוא גם מתמקצע, והוא גם נהיה אדם יותר ארצי. וזה גם פגע בו. עד כדי כך, אנחנו נראה שבוע הבא, שזה שיעקב מתעכב על פחים קטנים, וחוזר בלילה, בעבר יבוק, על פחים קטנים, זה הגזמה מסוימת. זה מוגזם. איך זה הגיע אליו? מכאן זה הגיע אליו. בכל אופן, אז יעקב עכשיו עושה פה תרגיל מאוד יפה, וצובר נכסים עצומים עם ברכת השם עליו, אנחנו תכף מסיימים. מתי יעקב חוזר לארץ? מתי באמת יעקב מחליט הפעם, זהו, זה קו אדום, אני חוזר לארץ. הוא עושה, צובר. מתי, יפה מאוד, מתי? כשיעקב מזהה אנטישמיות. רק כשיעקב מזהה. פסוק ב', זה משהו מדהים. וירא יעקב את פני לבן, והנה עינינו עמו כתמול שלשום, יש פה שנאה. ואז פסוק, פסוק ג' של למד א', ואז הוא אומר השם אל יעקב, שוב אל אספותיך, ומלותיך, ויהיה עמך. רק אחרי שלבן מסתכל עליו לא טוב, אז התגלות השם, בעצם, אז ברוך הוא, בקש ממנו, עצור, זהו. נגמר העניין, שוב, ויהיה עמך. אני הייתי איתך עכשיו, הרי כתוב, הנה אנוכי עמך, נכון? אז פה אומר לו, עכשיו שוב, ויהיה עמך. זאת אומרת, אם תחזור, אני אהיה איתך. זאת אומרת, בעצם יעקב לא חדל מלהיות בבית לבן עד שהמציאות כאילו בועטת אותו משם. לא ככה אני לומר את זה, נכון? איפה הציונות? איפה החלוציות? איפה ארץ חמדת אבות? כאילו רק כשהאדמה מתחילה לבעור, אז יעקב מחליט שזהו, שזה נגמר. נגמר הסיפור. ואכן, הוא קורא לנשים שלו, אני חייב תכף לסיים. אז זה קצר. ואז הוא אומר, הוא קורא להם למקנה, והוא אומר, תשמעו, אתם רואות כמה שבאמת לבן שונא אותי, ואיך הוא באמת רואה אותי, ואיך הוא מסתכל עליי, ואתם יודעים איך אני עבדתי אותו, וכו' וכו' וכו'. ומלאך השם אמר לי בחלום, לך לבית אל, תחזור לבית אל. ואז רחל ולאה באמת הסכימו, והם בורחים מלבן, נושא את כולם על הגמלים, בורח, מגיע להר גלעד, ואז לבן רודף אחריו, ומגיע גם לגלעד, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, ואז הוא פוגש את יעקב, צועק עליו, ורב איתו, ואחל גם כן רבה וכו', והטרפים, קצת מדלג, ואז מסביר לו, אתה יודע כמה אני עבדתי אותך 20 שנה, לא ישנתי בשבילך. וככה אתה אומר לי, כי אם, זאת אומרת, אם השם באמת לא היה עוזר לי, הייתי באמת הולך רקם. ואז הם עושים גלעד. מאיפה המצאת את הגלעד הזה? יפה. יעקב יודע, זה העניין של, הוא בעצם קבלן. יעקב בונה בתים. הוא יודע להשרות שכינה על מעשה ידי אדם. גם בחזרה שלו, מלבן לארץ ישראל, הוא שוב בונה. הוא בונה גלעד. הוא אוסף אבנים, והוא בונה גלעד. ואז מרים את האבן מצבה. אותו סיפור. והוא אומר לה, זה הגל וכולי, אני חזרתי לארץ, והוא זובח זבח בהר, ומה הוא עושה עוד? ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויאכלו לחם ויעלינו בהר. מזכיר לך משהו? קודם כל הם אוהבים באמת לישון על הרים. אבל חוץ מזה, הוא ביקש לחם לאכול. והוא אוכל לחם. כאילו הוא שלמה, התפקיד שלי באמת הוא שלם. ואז באמת הולך לדרכו, ואנחנו אלוקים פוגשים אותו. רש"י אומר שהאלה עלו ואלה ירדו, השלמה, כן, ממש לגילוי של הר המוריה. מה למדנו מכל העניין הזה? שכל הנסיעה של יעקב לחרן הייתה ביעד אחד. היעד היה להיות עשיו. להפוך להיות עשיו. לא עשיו ממש, כמו עשיו. כל העניין של האבנים שהוא אוסף, של הגילוי, של הנדר שהוא נודר, של האבן על הבאר, של העבודה אצל לבן, של רחל, של יוסף, של הכסף, הכל בעצם נועד כדי להכשיר את יעקב להיות מנהיג של האומה הישראלית, לא רק בהקשר הדתי רוחני, אלא גם בהקשר הגשמי, מדיני. ולכן זה עבר לו מהר, ולכן הוא באמת מתמקצע, תשמעו, בן אדם מצליח לפצח קוד גנטי מדהים, כאילו איך מייצרים איזים שהם תלויים וברודים ועקודים, וזה ממש מדהים. יעקב האיש שם יושב אוהלים נהיה, וואלה, כאילו בן אדם שחי את העולם הזה. ואז הוא חוזר לארץ, ברוך השם, הוא שלמה המשימה. אז זהו שלא כמובן, כי בשבוע הבא אנחנו נראה את תופעות הלוואי של המשימה הזאת. ויש כמה כאלה. אפשר רק איזה חידה הביתה? אפשר? כתוב שם שכשלבן רודף אחרי יעקב, אז ויאמר יעקב לאחיו יקטו אבנים, וילקטו אבנים, לקחו אבנים, תעשו גל. ורש"י שואל, מי זה אחיו האלה? סליחה, זה לא היה רש"י, זה היה המדרש אומר. מי, הרי יש לו אח אחד, נכון? והוא לא באזור גם. אומר רש"י, לאחיו הם בניו, שהיו לו אחים. זאת אומרת, יעקב בעצם היה הגולנצ'יק הראשון, זאת אומרת, גם בהתחלה, הוא אומר, כשהוא מגיע לבית לבן, לבאר, והוא אומר, אחי, מאין אתם? וגם פה הוא אומר, והוא אומר לאחיו.
הוא אומר שהוא אח של לבן.
סבבה, נכון, נכון, אבל זה כאילו אחיין איכשהו. פה הוא קורא לבנים שלו אחים. למה הוא קורא להם אחים? למה לא פשוט לקרוא להם בנים? והוא אומר יעקב, לבניו יקטו אבנים. כדאי לשאול את ההורים, למה... האם כדאי לקרוא לבנים אחים, ולמה כאן קראו להם אחים? יש מדרש מאוד מעניין בעניין הזה, כדאי לחפש אותו. יחד עם ההורים, ונסות לענות על התשובה. שבת שלום ומבורך, בברכת השם ותורה ועבודה.